בוקר טוב. פרק י"ב, פסקה ו' כוכבית, יש לכם את זה? ו' אחת. כל החכמות וההשגות שבעולם אינן מפקיעות את חובת התשובה המעשית בממש ופועל, אלא שמאירות לפניה את הדרכים. כל הגדלות שבעולם אינה מזיזה כל דהו מתביעות הקטנות, כמו שאין שום גדולה שבעולם פותרת ומפקיעה שום תפקיד גופני, גם השפל שבשפלים. אלא שהגדלות מדריכה את האדם, ביותו מקבל אותה בתארתה, איך להתנהג בכל העניינים שבקטנות, באופן שהם יתעלו ויהיו עניינים גדולים. אז זה המשך למה שלמדנו בפסקה ו' הראשונה, שאין לשאר את הנכסות של התשובה המעשית, ולא רק האידיאלית הרוחנית. אומר הרב, כל החוכמות וההשגות שבעולם, אינן מפקיעות את חובת התשובה המעשית בממש ופועל. אל תחשוב שביותך שייך לחוכמות ולהשגות, לגבהים של תפיסת עולם, של רוחניות ואצילות, של שאיפות ומאוויים פנימיים ורגשי קודש, אז כבר נפקעה חובת התשובה המעשית. כי אני שייך לשורש הרוחני של כל המעשים. אז לא. כל החוכמות שבעולם אינן מפקיעות את חובת התשובה המעשית בממש ובפועל, אלא מה שהיחס בין החוכמות למעשים, זה לא שהן מפקיעות את החובה, אלא שהן מהירות לפני את הדרכים. תכף נחזור למשפט הזה. למה הן לא מפקיעות את חובת התשובה המעשית שבפועל? אומר הרב, כל הגדלות שבעולם אינה מזיזה כל דהום מתביעות הקטנות. כמו שאין שום גדולה שבעולם פותרת ומפקיעה שום תפקיד גופני, גם השפל שבשפלים. גם מציאות של גדולה, גדולה בכל מיני סגנונות, או גדולה באמת של איכויות שאדם שייך אליהם, איכויות של רוח ומוסר, גם האדם הגדול שבענקים בסופו של דבר הוא בשר ודם. והמציאות של בשר ודם יש בה צדדים שהרוח לא מפרנסת. וגם האישיות הכי כבירה ורוחנית ואידיאליסטית, בסופו של דבר יש כל מיני תפקודים גופניים, אפילו שפלים, שאי אפשר לוותר עליהם. אבל תגיד, מה זה? זה מה שמשותף ביני לבין בהמה. הצדדים האלו. מה לי ולזה? טוב, בסדר. מה לעשות? זו המציאות. הגוף קיים, ולגוף יש את הנטיות שלו, ולא כדאי לך, ממש לא כדאי לך, להתעלם מהצדדים הגופניים האלה. פשוט לא תישאר אישיות שתוכל להיות אידיאליסטית. אז אין שום גדולה, או אני יודע, לאו דווקא כי אתה מלך, אדם מלך שהוא צריך להיות תמיד מכובד וכו' וכדומה ומסתפר בכל יום. גם הוא, עם כל הכבוד הזה, בסוף יש לו תפקודים גופניים נמוכים. אין שום גדולה שבעולם פותרת ומפקיעה שום תפקוד גופני. תפקיד גופני, גם השפל שבשפלים. ככה, גם כל הגדלות שבעולם אינה מזיזה כל דהוא מתביעת הקטנות. יש קטנות נפשית. עד עכשיו תיארנו במשל קטנות גופנית, צרכים גופניים שאתה פשוט לא יכול להתעלם מהם. עם כל הכבוד לזה שאתה רוצה להיות רוחני, לא תאכל ותשתה, לא תצליח. הנודר שלא ישן שלושה ימים, מלכין אותו וישן מיד. כי אי אפשר להתעלם מהצורך בשינה. אז כמו בצרכים הגופניים הנמוכים, גם בצרכים הרוחניים הנמוכים. יש בתוכנו, בנפשיות שלנו, לא רק צדדי רוח נישאים מעלה מעלה. יש בתוכנו גם כן את התודעות הנמוכות. תודעות גופניות, לא גוף, אבל תודעות גופניות. עכשיו אני נזכר שיש פסקאות חשובות בהמשך, בפרק י' ד'. יש כמה פסקאות בנושא הזה שנגיע אליהם בפרק י' ד'. אני רוצה להראות לכם את... איפה זה ברח לי? טוב, אני אגיד לכם את הרעיון, אני לא מוצא כרגע את הפסקה. שהרב מדבר על בן אדם שהוא החליט לשכוח מהנטיות הנמוכות. והוא עלה למעלה, מה שנקרא, היה באורות. אז הרב אומר לו, חכה, הגוף מחכה לך. כלומר, התודעות הנמוכות, הארציות, אתה תצטרך לחזור אליהן בסוף. ואתה תמצא שם את עצמך מרוסק, ככה הוא כותב. כי זה קיים, התודעה הגופנית קיימת, ואי אפשר להתעלם ממנה, ולהגיד, בוא נחיה רק במסעת הנפש הרוחנית, הכללית, של אהבה ואמונה ואירה ואידיאליזם. לא, כי יש תביעות של קטנות. אנחנו צריכים לדעת, לפרנס ולהזין גם את הצדדים הנמוכים באישיות שלנו. אז כל הגדלות שבעולם אינה מזיזה כל דו מתביעת הקטנות. ומה זה תביעת הקטנות? איך מזינים את זה? על ידי המעשים. המצוות, כמו שדיברנו בפסקה ו', המצוות והמעשים הטובים שאנחנו מקיימים, הם קשורים יותר, קרובים יותר אל התודעה הגופנית, הנמוכה. והם מזכחים אותה. ואז האדם עולה שלם אל האלוקים. לא רק עם הנשמה ומשאיר תודעה גופנית מרוסקת. אז עם כל החוכמות והשגות שבעולם והרגשת הצילות, אוי ואבוי, אינן מפקיעות את חובת התשובה המעשית. כי בלא חובת תשובה מעשית, אז הכל יברח, לא יהיה כלים להכיל את האור. אלא מה היחס בין החוכמות וההשגות, שאנחנו אומרים שבאמת החוכמה וההשגה היא קודמת מבחינת ערכה וחשיבותה למעשים, מהירות לפני את הדרכים. וזה המשך הפסקה. אלא שהגדלות מדריכה את האדם, ביותו מקבל אותה בתהרתה איך להתנהג בכל העניינים שבקטנות, באופן שגם הם יתעלו ויהיו עניינים גדולים. על ידי הגדלות, כלומר על ידי החוכמות וההשגות שבעולם, האדם מודרך. מתי הוא מודרך? ביותו מקבל אותה בתהרתה, את הגדלות. אפשר להסביר פה שהמושג בתהרתה, הכוונה שהבן אדם הזה הוא גם כן מקפיד על נקיות נפשית. וזה הטהרה, זאת אומרת, העוסק בחוכמות והשגות שבעולם צריכה להיות איתו איזושהי נקיות נפשית כזאת, שהוא לא מושפע מגסויות של חומר, ואז החוכמה דווקא תהפוך לו לסם המוות. אם הוא, מי שיקבל חוכמות והשגות שלא בטהרה, אז זה סם המוות יקרה לו. אבל יכול להיות, וזה לא סותר את הרעיון שאמרתי במשפט האחרון, רק מה הקשר אלינו? ביותו מקבל אותה בתהרתה, הכוונה גם כשהוא מקפיד על התביעות של הקטנות. כשהוא מקפיד לשמור על צורת חיים נקייה על פי דרכי המצווה והמעשה שהוא חייב לעשות. זה נקרא לקבל את החוכמה בתהרתה. אולי. כלומר, להיות עוסק בחוכמות והשגות בעולם, מתוך שימת לב אל חובת התשובה המעשית, זה לקבל את הגדלות בתהרתה. אבל אם אתה עסוק רק בגדלות שלא מתוך תשומת לב לחובת התשובה המעשית, אז אתה לא מקבל את הגדלות בתהרתה, ולך תדע לאיזה פיצוץ אתה תגרום. אלא שהגדלות מדריכה את האדם, ביותו מקבל אותה בתהרתה, איך להתנהג בכל העניינים שבקטנות. כי באמת, אחרי שאנחנו אומרים שחייב לשתף גם את הצדדים של הקטנות, גם זה תלוי בה, אני אגיד את זה הכי נמוך, זה תלוי במנטליות שלך. מתוך מה אתה ניגש לענייני המעשה והתשובה המעשית? האם אתה ניגש בגלל צו לצו, צו לצו, קו לקו, קו לקו? טוב, אז אני לא יכול להגיד שזה לא שווה כלום, אבל זה מאוד מאוד נמוך, זה מאוד מאוד מצומצם. זה גם יכול מאוד מאוד לייאש, אבל אני עוד לא מדבר על הייאוש. אני מדבר על הרוממות או השפלות הנפשית. כשהמעשים שבתורה הם דת עבורך, קרי אוסף של חוקים, וזהו, ותו לא, זה קטן. וכיוון שזה קטן, אז טוב, אז אנחנו לא אומרים שאנחנו מזלזלים בזה ומעדיפים שזה לא יהיה. אבל זה לא מרומם. ובאמת האדם בצדדים הנמוכים שלו נשאר נמוך. אבל אם האדם בא לקטנות מתוך גדלות, אם האדם בא לכל חובת התשובה המעשית מתוך החוכמות וההשגות שבעולם, והוא מבין את ערכן של המצוות באופן כללי, למה אין דבר יותר מוסרי מלקיים תורה ומצוות? אין דבר יותר מוסרי מזה. ולא רק באופן כללי. הוא יודע להסביר לעצמו איזה גובה רעיוני, רוחני, מסתתר מאחורי כל מעשה שבפועל. איך כל תביעת קטנות היא בסך הכל גיבוש, כמו שלמדנו בפסקה הקודמת, כמו שהאטום בסוף נהיה לאטום אחד, אבל הוא מכיל בקרבו את כל, את כל המרחב של האוויר. אז כל מצווה היא מכילה בעצמה בקרבה את כל, את כל האידיאליזם הרוחני. כן? הרב מביא בדעת אלוקים מאמר מן הזוהר, שכל המצוות הן תלויות בכנסת ישראל כענבים התלויות באשכול. המצוות זה מפרט חיי הרוח של עם ישראל. ואם אתה מבין שחיי עם ישראל זה תנועת חיים אידיאליסטית, וכדאי מאוד שתשים לב לזה, זה חלק מהחוכמות וההשגות, אז אתה כבר צריך לשים לב שכל מה שכנסת ישראל מתנהגת בו, כנראה שזה אידיאליזם צרוף. אז אני יודע, שניים מקרא ואחד תרגום, זה אידיאליזם רצוף. אתה לא מגיע לאידיאליזם הזה. כדאי שתשכיל את זה. כדאי שתבין מבחינה רוחנית למה עושים שניים מקרא ואחד תרגום. כדאי שתבין מבחינה רוחנית למה סופרים ספירת העומר. כדאי שתבין מבחינה רוחנית את כל מצווה ומצווה וסעיף וסעיף שבחובת התשובה המעשית. וזה יהיה כמעין צוהר לזה שלא ויתרת על שאיפות הקטנות, אבל צירפת אותם אל הגדלות, וחיברת, רתמת את הראשית המחשבתית עם האחרית המעשית לחטיבה אחת. ואדם מודרך איך להתנהג בכל העניינים שבקטנות, באופן שגם הם יתעלו ויהיו עניינים גדולים. גם הקטנות הופכת בסופו של דבר להיות גדלות. זה עניינה של החוכמה. אבל אין עניינה להשאיר את האדם באיזה ענן רוחני כזה, שמשאיר את האישיות האקטואלית שלו מרוסקת למטה. כן.
אותם עניינים קטנים הם לא במהותם קטנים, איך זה שאני מתוך ההכרה בחוכמה, ואז אני מיישם את זה כמו שצריך. אני פשוט עושה את זה כמו שצריך, זה לא... למה שזה יעלה את זה? זה די נשאר קטן.
טוב, אני אתן לך שתי תשובות. הן לא סותרות, למרות שזה אולי יישמע. ברור שהעניינים שבקטנות, א', ברור שהעניינים שבקטנות, גם אחרי שהגדלות מדריכה את האדם, זה עדיין הדבר הקטן. כי אם אתה מדבר ומשכיל מצווה מסוימת, אתה משכיל את מצוות השבת, עניינה של אל יצא איש ממקומו ולא תעשו כל מלאכה וכל מהות השבת, בואי קלה, בואי קלה. בסוף, כשאתה ניגש למעשה הקונקרטי של לעשות קידוש, או נמנע מלחרוש בשבת, אז אף פעם, התנהלות לא יכולה ליישם את האידאה הרוחנית. כמה שאתה תנסה לשאוב מהאידאל הרוחני אל תוך המציאות המעשית, זה עדיין קטן, וצר מלהכיל את זה. רק מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים, לפחות תמלא את זה ברוח הזו. שהרוח היא תהיה יונקת מהרוח של הגדלות. ובזה שכבר יש קשר בין הקטן לגדול, אז הקטן הוא כבר לא כל כך קטן. הוא יונק מהגדלות, אבל לא הפכנו אותו, אתה צודק, לא הפכנו אותו להיות גדול באמת. לא כתוב שהם יהיו עניינים גדולים, הכוונה בעצם. הם יהיו גדולים ביחס לאיך שהם יכלו להיות קטנים, אבל הם ודאי לא הגדלות הרוחנית, המטאפיזית. זאת שהיא מעולם לא יכולה להתגשם במעשה. הם לא יהיו. עד כאן הקפה א'. הקפה ב', אולי, ונשגב השם לבדו, ביום ההוא, מתי נשגב השם לבדו? מתי שויוותר יעקב לבדו. חזל דורשים, ויוותר יעקב לבדו, ואז נשגב השם לבדו. מתי נשגב השם לבדו? מתי יש את השגב האלוהי, ואתה קולט שהוא לבד כאן? שיש לבדיות אלוהית. אין דבר שהוא כביכול מחוץ לאלוהות. מתי מתבררת הלבדיות האלוהית? כשויוותר יעקב לבדו. מתי נותר יעקב לבדו? למה הוא נותר לבדו? חזר על פקים קטנים. כשיעקב אבינו חוזר על פקים קטנים, הכוונה, הולך ומקשר את הקטנות לגדלות, אז נשגב השם לבדו. אז מתברר שאין במציאות וקום מן השייכות אל קרבת אלוקים. זה שהגדלות יש בקרבת אלוקים, מה שנקרא פשיטה. אבל מחדש לך יעקב אבינו, תראה גם הקטנות, גם הפקים הקטנים, העניינים שהם למטה, גם הם יש בהם קרבת אלוקים. זו התודעה, נשגב השם לבדו. כי באמת אם אתה הולך ועושה את הקטן לגדול, אז יש מצב שהקטן הוא עוד יותר גדול. כי דווקא במקום המרוחק והמצומצם, אם שם מופיע האור, אז זה אור גדול יותר. קצת על דרך משל, מה שאולי אתם מכירים, מה גדול יותר ממה? אדם או מלאך? אז אנחנו אומרים, מלאך, מה לנו ולמלאכים? לרב ישיר שאנחנו כמו גרגרי אבק לידם. אבל אתם בטח כבר מכירים שהאדם הם הוא למעלה מהמלאכים, כי למדתם קצת מערל וכו'. אז איך למעלה מן המלאכים? למעלה מן המלאכים, כי יש בנו נשמה גדולה כזו שיכולה לרומם אפילו את המציאות הגופנית. ומשה רבינו עומד שם בקרב, קרב חייו על נתינת התורה, והוא אומר, תגידו, הורים, יש לכם חבד? זה, יש לכם אישה, יש לכם כדי לא לנעוף אחריה? מה אומר להם? אומר להם שאנחנו כל כך גדולים שאנחנו יכולים להנחיח את ען הנפשי כתבית יעבית אפילו במציאות הנמוכה. אז במציאות הנמוכה הולכת ומתבררת הגדלות היותר גדולה, היותר אולטימטיבית, דווקא בגלל קטנותה. כי באמת היא יותר קטנה, קונקרטית. אבל במשמעות הכללית, מתברר שמה גדולה שלמה יותר. וזה מצד הפנים, מצד החוץ, סעיף א', זה ודאי יותר קטן. במחשכים מושבני כמתי עולם, זה תלמודה של בבל. אז הפשט הוא שבבל זה תלמוד חשוך, זה תלמוד הרבה יותר קטן מתלמוד ארץ ישראל. אבל תפתח בצדוק, הוא יגיד לך כל הזמן, תלמוד הבבלי הוא עוד יותר גדול, הוא עוד יותר גדול עד שהוא הצליח לרדת אפילו למחשכים של בבל. בסדר? היותר גדול בשורשו מצליח לרדת הכי למטה. הלאה. פסקה זין. התשובה הקדמה לעולם. המוסר מקיף את הכל. הערך העליון המוחלט מתפלש ובכל ענפי הענפים. המעשה המסתעף שאינו מכוון לשורשו חוזר למקורו בעילוי הרצון. אני יודעתי, הפסקה הזו מחולקת לשתיים. זה כנראה מהכתיבות, כמו כל הכתיבות של הרב, אבל ממש שט בעניינים, ואין פה כל כך הסברה רחבה, אבל התשובה קדמה לעולם המוסר מקיף את הכל, הערך העליון המוחלט מתפלש ובכל ענפי הענפים, זה חלק אחד. חז"ל אומרים שתשובה קדמה לעולם. מה הפירוש של ממרת חז"ל הזו? המוסר מקיף את הכל. כלומר, התשובה, המגמה התכליתית, הרוחנית, של להשיב את הכל אל האלוהות, היא לא חלק מן העולם. היא לא זורמת באחד מהצירים שיש בעולם, באחד מן הצדדים של העולם. כשחז"ל אומרים שהתורה קדמה לעולם, הם מחנכים אותנו לתפוס את המציאות באופן כזה שאנחנו מבינים שהמגמה הרוחנית הזו שנקראת תשובה, מגמת התעלות החיים שנקראת תשובה, היא פשוט מופיעה בכל העולם. ולא רק בבית כנסת או במחשבות, בשאיפות, כל מה שיש בעולם, כל מה שאתה יכול לקחת את החטיבה הזאת שנקראת עולם, ולחלק אותה למחלקות, מחלקות, מחלקות, בין בצדדי החיים, בין ברוח, מעשה, רצון, במידות הנפש, הכל. כל מה שהוא בתוך העולם, וכדאי שתשים לב למה יש בתוך העולם, הכל, התשובה קדמה לו. כלומר, התשובה זורמת בו. כלומר, המוסר מקיף את הכל. השייכות למוסר היא צריכה לבוא לידי ביטוי בכל מה שיש בעולם. ולא רק בחלק ממנו. לא רק בחלקים המחשבתיים ולא בחלקים המעשיים. לא רק בחלקים המעשיים ולא בחלקים המחשבתיים. לא רק בחלקים הדתיים, קודשיים ולא בחלקים החוליים. בהכל המוסר מופיע. המוסר מקיף את הכל, הכוונה מאיר בכל. ובהקשר של הנושא שלנו, הערך העליון המוחלט מתפשט בכל ענפי ענפים. יש ערך עליון מוחלט. יש מגמה, תכלית רוחנית, והיא מתפלשת, חודרת, מופיעה בכל ענפי הענפים, עד לצדדים הכי 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 רחוקים מהגזע. קרי, המעשים. ואם אתה רוצה להופיע את התשובה בשלמות, קח אחריות על המעשים. אל תהיה קוצץ בנטיעות. אל תגרום לגזימה, קיטוע, גידוע של זרם החיים הזה. אלא תופיע את המוסר, את הערך העליון, בכל ענפי ענפים, כולל בצדדים המעשיים. המעשה המסתעף שאינו מכוון לשורשו. מה קרה אם מישהו לא בדיוק התאים את עצמו לרעיון הזה שהתשובה קדמה לעולם? כלומר שהמוסר מקיף את הכל וצריך להתגלות גם בצדדים המעשיים. המעשה המסתעף שאינו מכוון לשורשו, והוא לא טעם את רוח הערך העליון המוחלט שבהוויה, מה עושים איתו? איך מתקנים אותו? אומר הרב, חוזר המעשה המסתעף הזה למקורו בעילוי הרצון. טוב, האמת שאני לא יודע מה להסביר פה בחוזר בעילוי הרצון, כי בכתבי הרב פה באורות התשובה למדנו כמה סגנונות ל... איך הרצון מתקן את המעשים שהיו. אבל בשביל זה יש לי פה הערת 19. יש לכם הערת 19? אז אני מקריא לכם. מה זה בעילוי הרצון? הרב כותב ככה. הרצון, הרב צבי יהודה. ואז הוא מפנה לכל פרק ת', שזה כל מה שלמדנו שם. הרצון שנחלש ונשפל, הוא מתעלה בכוח התשובה ועל ידה. כי באמת, מה קרה כשיש לך מעשה מסתעף שאינו מכוון לשורשו? מה הייתה הבעיה? הבעיה הייתה שהרצון נחלש ונשפל. שתי גרעותות. א', הוא נחלש, הוא נעשה פחות עוצמתי, וב', נשפל. היה שייך לאטמוספירה גסה, אגואיסטית, לא כללית, לא עצמות החפץ של להיות טוב לכל. זה מה שקורה במעשה שאינו במעשה שאינו מכוון לשורשו. השורש, מה שזורם בגזע, זה התשובה, הרצון להטיב את הכל. וכשיש מעשה שסטה מן הדרך, זאת אומרת שמי שמצוי שם, אז יש אצלו כהות של רצון. זה עיקר הבעיה בזה שהמעשה הוא לא מחובר. כשאתה לוקח פרח וכותף אותו, ניתקת אותו מאילן החיים, המשמעות של זה, יש חלישות רצונית. זה החיסרון, החלישות הרצונית. המעשים המקולקלים הם פוגמים, כמו שדיברנו בפסקאות למעלה, בשייכות הפנימית. אי אפשר באמת להיות שייך רצונית במעשים מקולקלים. זה ניתוק. יש דרך, יש כללים איך להזרים בתוכנו את הרצון של עשה רצונך, רצונו כרצונך. כדי לעשות את רצונו כרצונך ושהרצון שלך יכיל את רצונו, אתה צריך את המעשים. אבל אם ניתקת את עצמך מבחינה מעשית, והמעשים שלך הם בסטייה, אז תעשה תשובה. על ידי תשובה, מה קורה בתשובה? עילוי הרצון. כוח התשובה ועל ידה, אומר הרב צבי יהודה. כוח התשובה ועל ידה זה בהערה של הרב צבי יהודה. בפסקה זה כתוב, חוזר למקורו בעילוי הרצון. כשאנחנו עושים תשובה, אנחנו מתקנים את הרצון. על ידי תיקון הרצון והחרטה על המעשה המקולקל, אז אנחנו מושיבים את עצמנו עוד פעם על כאן החיים, על זרם החיים הזה של המוסר שמקיף את הכל, הערך העליון המוחלט שמתפלש בכל. טוב, נעמוד פה.